נפוצו כל מיני שמועות שכן, לא, זה נכון, זה לא נכון. אבל הלילה קרו כמה מהלכים. שלום חברים ותודה שהצטרפתם אליי. היום אני מדברת עם רופאת משפחה ישראלית בפנסיה, שעסוקה כל כולה בטיפול בנפגעי הזריקה, הזריקה הניסיונית של פייזר. אנחנו נשמע ממנה מיד את כל הפרטים על הפגיעות ועל דרכי הטיפול. אז שלום לך.
שלום.
קודם כל אני מאוד רוצה להודות לך שהסכמת לדבר איתנו, זה מאוד, אני מוצאת את זה כמשהו מאוד חשוב, גם הייתה לנו שיחה מקדימה שהייתה מאוד מרתקת ואינפורמטיבית, אז תודה. הייתי רוצה שתספרי לי מה השתנה בשנה וחצי האחרונות, או אפילו לא שנה וחצי, נגיד החצי שנה, שנה האחרונות, בכל מה שקשור לפניות שפונים אלייך, אותם אנשים שעברו את החיסון, את הזריקה, ונפגעו.
הפניות של נפגעי חיסון התחילו בערך במרץ 2021.
אוקיי.
מן הסתם לא היו לפני שנה, שנה וחצי. אני אפשר להגיד השנה הראשונה, שנה פלוס של הווירוס הזה, השתדלתי לעזור לאנשים לעבור את קובד בבית, ובאיזשהו שלב, אני חושב שזה היה מרץ, התחילו פניות באנשים נפגעי חיסון, וזה שינה את הכל. שמטפלים בחולי קורונה, במיוחד בימים הראשונים של החופש שלהם, אפשר לטפול בהם בביטחון מלא. אם לא מלא, אז כמעט מלא. שניתן באמת לעזור להם, ושלא יצטרכו להתקרב לבית חולים, ובהחלט לא יצטרכו למות. המצבים שהיו בראש הפחדים של כל אחד ואחד שפחד. זאת אומרת, אני לא מקבל שום דבר עכשיו, אני צריך להמתין בבית עד שהמצב מחמיר, ואז אני מגיעה לבית חולים, ובבית חולים אני אמות. טיפול בחולי קורונה זה לא כל כך מסובך. חולי בנפגעי הזריקה זה סיפור אחר לגמרי. קודם כל, במה מטפלים, איזה חומר, האם מאמינים בחברת תרופות שמה שהם טוענים שזה בפנים, זה מה שבאמת בפנים, האם החברת תרופות דאג לספק לרופאים כלים להתמודד עם תרופות לוואי, לי לא ידוע עד כזה דבר.
את תאמרי לי דוקטור, את עבדת במערכת הבריאות הישראלית?
בטח. כן.
אוקיי, אז אולי טיפה תגידי בשני משפטים מעשית ש...
אני רופאת משפחה, אז קיבלתי קהל במרפאה בקהילה, ובדרך שלי, ואני חייבת להגיד שהקופה שבה עבדתי, לא הסכימו עם כל דבר שעשיתי, אבל נתנו לי לא מעט חופש לעבוד בדרך שהייתה נכונה לליבי. אז אני עם השנים אני הרגשתי שפחות ופחות, שיש פחות ופחות אינטרס בחולים, ושיש דברים עלינו. גם עם השנים הכרתי יותר ויותר את הכוח האדיר של חברת תרופות אלינו. כבר בתוך השנים שלי בתור רופאת משפחה בקהילה, השתדלתי להכניס למטופלים שלי את החשיבות והאחריות שלהם על איך שהם חיים את החיים שלהם, בקשר בעצם לכל, אבל במיוחד למצב הבריאות שלהם. כמה ניצחתי, אני לא יודעת, אבל אני יודעת שיש כאלה שיגידו שמאוד, ויש כאלה שיגידו הרבה פחות.
אנחנו, במהלך השיחה שלנו הקודמת, לפני השידור, אנחנו ככה דיברנו על בוא נגיד האמונה שצריכה להגיע מהמטופל קודם כל, כדי שבעצם הטיפול הזה, שתכף אנחנו טיפה יותר נרחיב עליו, יתאים לו בעצם. זאת אומרת, זה לא מגיעים, לוקחים איזשהו כדור, שזה הכי קל, וזה עוזר. פה מדובר כבר על פרוטוקול טיפול אחר, שלמעשה מחייב הרבה אחריות של אותו מטופל.
לגמרי. אני חייבת לציין שאני לא יודעת עד כמה העצות שלי הן יעילות. כי שוב אני אומרת, אין עזרה מלמעלה. אז אני, הגישה שלי זה לחזק את גוף האדם ולהפחית בכל אחד כמה שאפשר, להפחית אזורים, או מה שאני תמיד אומרת, כי אנחנו בישראל, חזיתות של, שהגוף צריך להתמודד. שכמה שיותר להעביר לבן אדם שהבעיה היחידה שיש לגוף שלו להתמודד מולה, זה התוצאות מהזריקה. ושכל יתר ההיבטים של החיים של אותו בן אדם הם מושלמים, או כמה שיותר מושלם. שכל האנרגיה שהגוף יהיה ממוקד בלסלק, לתקן ולבנות מחדש לאחר הזריקה. ובנוסף יש בהחלט תוספי מזון שונים, שרובם המטרה היא הורדת מצב דלקתי בגוף, ולציין שדלקת זה לא, אני לא מתכוונת לזיהום. ומה שאני עושה זה כתוצאה מקריאה ושמיעה להרצאות שונות מרופאים בכל העולם, בגישות שונות שלהם, ולנסות לקחת מהם בניסיון שלהם דברים שיכולים לעזור לאנשים פה בישראל. אבל אני לא יודעת עד כמה בסופו של דבר זה עובד מול הזריקה, על בטוח זה עובד באופן כללי לשפר את הבריאות. זה אני יודעת בלי ספק.
אז בואי אולי ננסה להיכנס טיפה יותר לאיזה פגיעות את רואה, עם מה אנשים מגיעים בעצם?
מגיעים עם המון, עם הרבה. אני משתדלת לטפל באנשים שכבר עברו בירור דרך הקופות החולים שלהם. ומי שלא, אני ממליצה להם לחזור לרופא מטפל ולבקש דברים, בדיקות מסוימות, כדי לשלול את הדברים שאנחנו כולנו יודעים שיכולים לבוא מהזריקות האלה, אם זה הפגיעה בשריר הלב, מיקום הלב, מקרישי דם. אני, הדבר משותף, אני חושבת, אפשר להגיד מכולם, אני רואה ירידה בסיבולת. יש אנשים שבמיטה, לגמרי מרותקים למיטה, ויש אנשים שמצליחים למלא את החובות שלהם שכל יום הם סטודנטים או הם עובדים, אבל לא נשאר אנרגיה או יכולת לתמל, דבר שהם היו עושים קודם. זאת אומרת, במידה אחרת יש ירידה בסיבולת. אני רואה הרבה כאבים באזורים שונים בגוף. כולל הרבה כאבי ראש, יש הרבה סחרחורות, יש הרבה הפרעות בקצב הלב, למרות שעד עכשיו האנשים שהגיעו אליי, הם לא מצאו בבדיקות, לא גילו את ההפרעות, אבל זה דברים שאנשים מספרים. גם התעלפיות, בצקות, אני פחות רואה את האנשים עם השיתוק בפנים, הדברים שבניסיון שלי אני יודעת ששיטות אחרות מטפלות בהם טוב, אבל רגע שאני שומעת על דברים כמו שיתוק פנים, אני מיד מפנה אותם הלאה.
אוקיי, זאת אומרת, לא כל פגיעה מן הסתם מתאימה לכל גישה, זאת אומרת, יש גישות שמתאימות לפגיעות מסוימות, ופגיעות אחרות אולי כדאי לנסות דברים אחרים, זה למעשה.
או לשלב ביניהן.
אוקיי, או לשלב.
בחשבון שהרבה מהאנשים האלה כבר לא עובדים, שרוב האנשים האלה אין את הכוחות לרוץ לכל מקום, בארץ לטיפולים שונים. אני משתדלת לא לסגור דלת, אז אם אני ממליצה למישהו, נראה לי שאתה תרוויח הכי הרבה מדיקור, תתחיל שם, ואם אתה רוצה בכל זאת לשוחח על דברים נוספים שאפשר לעשות, הדלת פתוחה. אבל אני רוצה לעזור לאנשים לקבל הקלה כמה שיותר מהר. ורוב האנשים שמגיעים אליי, הם כבר סובלים חודשים. זאת אומרת, זה אנשים שסובלים מינואר, סובלים מפברואר, סובלים ממרץ, פונים אליי ביולי ובאוגוסט, וגם פחות, אבל רוב האנשים הם כבר סובלים חודשים.
הם עושים את ההקשר הזה מיד, או שזה משהו שלוקח זמן? זאת אומרת, לי יש איזשהו רושם שאנשים מאוד מתקשים, אולי גם חשיבתית, אולי זה לא עולה להם בראש, אבל אולי גם מנטלית, לקשר בין הזריקה לבין מה שקורה להם.
יש ויש. המערכת בהחלט לא מעודדת קשר. מה שהם שומעים שוב ושוב, זה קרה לי שבוע אחרי החיסון, אין קשר.
אין קשר.
וזה מאוד פוגע באנשים, והרוב שאני הכרתי עד עכשיו, הרוב לא מדברים בחוץ על אני ככה בגלל הזריקה. המערכת, איך שהוא היא לימדה אותם, שתיקה. אם זאת הכוונה של המערכת, אני לא בתוך המערכת יותר, אני לא יכולה להגיד. אני גם יודעת על אנשים שאמרו לי, הרופא הקרדיולוג, הרופא הנוירולוג אומר שזה תופעת לוואי מהחיסון, והם לא כותבים את זה. ובודדים הרופאים במסמכים שאני מקבלת ולשיחות שיש לי עם מטופלים, נדיר יותר רופא שכותב תופעות משניות לזריקה. יש איזשהו סוג של בושה שאני מרגישה, ואני מאוד מקווה שאני טועה. אם אנשים לבד חושבים שיש קשר, יש אנשים שאומרים על בטוח, יש אנשים שאומרים יכול להיות, וגם מגיעים אליי אנשים שהבת שלי או הנכדה שלי אמרה לי להיות בקשר איתך, ואז אני שואלת, לא, 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 אין שום קשר לחיסון. ואני יכולה להגיד עד עכשיו שטיפלתי, האמת היא, אני לא יודעת כמה טיפלתי, אני לא סופרת, אבל זה כמה כל יום, בין 2 ל-4, 5 ליום, 7 ימים בשבוע. בן אדם אחד, אני הסכמתי איתו שסביר להניח שזה ללא קשר לזריקה, אלא קשר לכדור שהוא התחיל זמן קצר לפני הזריקה. אבל לרוב האנשים עדיין נשאר חשד ש, או אפשרות שאולי. אנחנו לא יכולים לדעת בלי סטטיסטיקה, בלי שיתוף פעולה מהמערכת. אני לא מתרשמת שיש שיתוף פעולה, אבל יכול להיות מאוד שמגיעים עליי רק את הבודדים ש... לא מצאו שיתוף פעולה, ושרוב המערכת כן עוזרת. אני לא יכולה לשפוט, כי אני לא בפנים.
כן, אני יודעת, את גם בן אדם עדין, ואת מתנסחת מאוד בעדינות, אבל אני יכולה להיות קצת יותר ברשותך נחרצת, ולומר שיש התעלמות קשה ביותר, שזה מתחיל בעיניי מלמעלה ועד לאחרון הרופאים, מראשי המערכת, שבעצם אין שום מקום, בואי נגיד, רציני, לאסוף את הדיווחים האלה, לעודד את האנשים, לפרסם, הנה כאן אתם יכולים להגיד מה עובר עליכם, מה אתם מרגישים, אם יש איזשהו שינוי, כמובן חלילה תופעות לוואי, או חלילה חלילה מוות, אנחנו לא רואים את הדברים האלה, וזה הולך ומחריף. בחיסון השלישי, בכלל לא פתחו שום, עוד הייתה בחיסונים הראשונים והשניים, בזריקות הראשונות, הייתה עוד איזו מערכת כזאת די עלובה, שעוד אפשר היה להזין איזשהו משהו. בחיסון השלישי, הם בכלל לא פתחו, ורק כשהייתה התערבות של התקשורת, מיד הם רצו לפתוח איזושהי מערכת כזאת. אבל לא עושה רושם שיש איזשהו מערך איסוף נתונים במקרים רציני.
צר לי להסכים איתך, אבל שוב אני חייבת להגיד, אני לא באמת יודעת. אני יודעת מה קורה בארצות הברית, שזה בעצם אותו דבר. אני לא יודעת מה קורה באירופה או אזורים אחרים בעולם, אני רק יודעת מה קורה בארצות הברית, ושנפגעי הזריקה אין להם קול, לא רואים אותם, לא שומעים אותם, והם חלק, הם בחלק השני, כי שותקים. אז שוב, הרושם שלי זה שהם שותקים. אני מכירה נפגעת אחת בלבד שצורחת מכל הר. זה מה שקרה לי. אני סובלת ככה בגלל מה שקרה לי. אבל האנשים שאני מדברת איתם, רובם לא מדברים. ועוד יותר יש את האנשים שיש להם, הם נפגעו מהחיסון והם לא, הם לגמרי לא קושרים, לא הולכים לקופת חולים, לא מבקשים עזרה, אבל בבית מרגישים פחות טוב, מתפקדים פחות טוב, ודיברתי עם השכונה שלי, פגשתי אנשים כאלה, ואני מניחה שיש המון כאלה.
כן. אוקיי, אולי ננסה לפרט בעצם קצת על דרכי הטיפול. אני יודעת שכל טיפול הוא אינדיבידואל לפגיעה ולאדם ולעברו הרפואי, אבל אולי בכל זאת כמה מילים על מה בעצם, איך מטפלים בעצם באנשים כאלה?
איך מנסים לטפל
באנשים כאלה?
אוקיי, אז אני אתחיל לא בתוספי מזון, שאני חושבת שזה מה שרוב האנשים כן רוצים לדעת, אבל זה בעיניי זה כמו לתת תרופה, וזה מאוד מאוד אישי, וצריכים הרבה פרטים של כל אחד ואחד לפני שניתן להמליץ בביטחון. אני לוקחת את הארבע רגליים של בריאות, הרבה מאוד שיטות ריפוי, הם מכירים בהם, אני הכרתי בהם לפני הרבה מאוד שנים שלמדתי הומאופתיה, זה מופיע גם שם בהומאופתיה הקלאסית, וזה המצב התזונתי, פעילות גופנית, בריאות לנפש ושינה. ומה שאני עושה, קודם כל, אומרת לאנשים מהרגע ראשון שאנחנו לא נכנסים לפעילות גופנית, כי אלה אנשים שהם לא מסוגלים. ובשבילם יכול להיות שלקום ולהביא כוס מים או להגיע לשירותים, זה הפעילות גופנית שלהם. אני מתחילה בבריאות לנפש, כי אנחנו חיים בעולם של המטרה זה להפחיד, והם מאוד מוצלחים, גם איתי ואני מניחה גם איתך, ימים יותר טובים וימים פחות טובים, אבל מפחידים אותנו. והאנשים האלה שומעים את החדשות, ובנוסף לזה יש להם סבל רב, אז הם צריכים להוריד את רמת החרדה בגופם ולזכור שיש קשר, הרגע שבן אדם בלחץ נפשי, יש כל מיני חומרים כימיים בגוף שמשתחררים. זה לא תופעה בודדת, אני פוחדת. הגוף מגיב לפחד. והגוף יכול להגיב לפחד ולבצע ניסים עם ילד תקוע מתחת לרכב. אמא קטנה פתאום יכולה להרים את הרכב, שהיא לא יכולה להרים משהו ששוקל הרבה פחות מזה ביום יום שלה. וזה צריך להיות שחרור כימיקלית רגעית. שנותן אפשרות לבוח, שנותן אפשרות להרים, שנותן אפשרות לעשות דברים מאוד מאוד מיוחדים שמתאים לאותו רגע. אנחנו תחת הפחדה תמידית, וגם עוד לפני הקורונה, הרבה אנשים הם חיים תחת פחד לכל מיני סיבות, וזה גורם שוב להפרשת חומרים בגוף ש... בשרשרת של מצבים גורם לחולי. אני מדברת עם אנשים על מדיטציה, מדברת עם אנשים על להתחבר כמה שאפשר בעולם הרוחני שלהם, אם זה מדבר עליהם, להרבה אנשים זה לא מדבר עליהם. יש הרבה שיטות מדיטציה, ויש הרבה דברים שאפשר לעשות להוריד את הלחץ. הדבר הכי פשוט זה לסגור את הטלוויזיה ואת הרדיו ולזרוק את העיתון, ולא לפתוח את האינטרנט, ופשוט לחיות סביב דברים נעימים. וזה בעצם כל בן אדם כאילו יכול, למרות שיש הרבה אנשים שזה, לסגור את החדשות זה מאוד מאוד קשה להם.
מאוד קשה. זה ממש ממכר, זה ממש ממכר.
וזה אני מבינה ומנסה להתאים את ההמלצות למקום שאותו בן אדם נמצא. מה שאני שוב ושוב ושוב מופתעת, זה שבהרבה אנשים שפונים אליי, הם כבר חשבו על זה. כבר נרשמו לאיזה קורס מדיטציה יום קודם, או דיברו עם מישהו על אולי כדאי לי להתחיל מדיטציה. הרבה מאוד אנשים הרגישו שזה דבר שהם צריכים כדי להתחיל את הריפוי שלהם. אז אני מתחילה בזה, יש לי גם מחקרים סביב החשיבות במנוחה לנפש וחיבור לעולם יותר רוחני, שזה לאו דווקא דתי, אבל זה יכול להיות גם דתי.
זאת אומרת, אולי כדאי לציין כאן שהעולם, בוא נגיד, הרוחני, הוא יכול להשתנות מאדם לאדם.
לגמרי, לגמרי. אני אישית נלחמת, אפשר להגיד, שזה קצת הולך בניגוד לרוחניות, אבל משתדלת. להיות בן אדם יותר ויותר רוחני, וזה לא בא לי באופן טבעי. אבל הבחתי מזה המון. גם מדיטציה לא באה לי בקלות. לקח לי עשרות שנים מהרגע שאני הבנתי בגיל 19 שזה הרגל שכדאי לי להכניס לחיים שלי. זה לקח לי עד בערך גיל 50 עד שמצאתי את המקום למדיטציה והפכתי את זה להיות חלק מהיומיום שלי. אני זוכרת עוד שעבדתי, הייתי מתעוררת ב4:30 בבוקר, עוברת לישיבה, עושה שעה מדיטציה, ב5:30 קמה לעבודה. וזה היה לי מאוד קל, וזה נתן לי הרבה. אבל בגיל 19 לא הייתי עושה כזה דבר, לא הייתי מסוגלת לעשות כזה דבר, אז ככה אני מבינה את הקשיים שאנשים אחרים, בגלל מן הסתם אני גם לא מושלמת. אבל יש הרבה עמודות במבטים שונים שמראות שיש ערך אדיר למצב הגופני, אם מכניסים לחיים איזשהו הרגל של מדיטציה, אם זה טיול בטבע, אם זה לשבת רבע שעה ורק להסתכל על עץ. אני זוכרת בערך בזמן הזה לפני שנה בשיחות עם אמי, היא הייתה והכל דרך הטלפון ולא היה אפשרות לבקר אותה, אנחנו היינו מדברות יום יום בטלפון ובעיקר על העצים שהיא הייתה רואה מהחלון שלה ועל הריקודים של האלים. זה גם סוג של מדיטציה. אז זה לא חייב להיות משהו עם שיעורים, אנשים יכולים לחפש מה שמתאים לאופי שלהם.
אני לגמרי מתחברת למה שאת אומרת, ואולי אני גם אספר שבאופן אישי, היות ואני התמזל מזלי לחיות ליד טבע מפואר ביותר, ליד יערות ועצים, אני מוצאת שאפילו הליכה ביער או רכיבה על אופניים ביער, או כל דבר שמוציא אותך מהשכונה או מהעיר אל הטבע, לפעמים אפילו אני והבת שלי יוצרות מחבקות עצים, ממש ככה.
שאת מעלה לחבק עצים, זה את מעלה גם את העניין של ה-earthing or grounding, שהוא גם זה אחד מהדברים ש למדתי להמליץ לאנשים, כי זה טיפול, אם אפשר לקרוא לזה טיפול, שאני חושבת שכן, מאוד זול, וגם לבן אדם שמתקשה להגיע לקרקע, יכול להוריד נעליים וגרביים, ולשים את הכפות רגליים על הקרקע, על הדשא, ולהתחבר לכדור הארץ, ואם זה לא עוזר, קרוב לוודאי זה לא יזיק, אם אין איזה נחש הרסני בדיוק איפה שדרכת.
את אתמול ככה סיפרת לי על מטופל שהפנית אותו לשמוע את הים. זה דבר שאולי דווקא במדינת ישראל זה דבר שקל לעשות אותו.
תשמעי, אני גם מהמעט שאני יודעת על grounding, על earthing, יודעת שגם בחוף הים יש את הקשר לכדור הארץ, ודיווחים ממטופלים זה שזה פשוט מאוד עוזר להם. ואם זה לשבת על החוף, או לשבת על החוף ולשמוע ולראות את הים, לא עשיתי שום מחקר, אבל שוב, למי שגר קרוב, זה להיות מאוד יעיל. אם אותו בן אדם בסוף לקחו אותו לחוף הים, אין לי מושג. אני באתי קשר איתם, אני מקווה שזה סימן טוב, יש לי מן הרגשה שזה לא, אבל אני מקווה שההרגשה שלי היא לא נכונה. כי זה לא נשמע טיפול.
את יודעת משהו, את אמרת מקודם, אין לי שום מחקר, אבל אני חושבת, ואני שוב, אני לא חלילה באה להגיד משהו כנגד כל העולם המדעי, להפך, כבודו במקומו מונח, אבל אנשים איבדו לפי דעתי קצת את המחקר הפנימי שלהם, מה טוב לי. באיזשהו מקום אני חושבת שאנחנו בסופו של יום יודעים הכי טוב מה טוב לנו.
קוראים לזה אינטואיציה. ולצערי נשים מחוברות באופן כללי בצורה טובה יותר, חזקה יותר לאינטואיציה מהגברים, אבל זה בעצם שיש בכולנו. זה דבר במרפאה. יכולתי לא כל הזמן, אבל לפעמים לנצל. אם הייתי צריכה להחליט בין שני אפשרויות שבעיניי, אפשרויות טיפול או התקדמות בטיפול במישהו, שבעיניי זה, אם היו שווי ערך, וישבה בדרך הנקבה, ישבה מולי מישהי שאני ידעתי, הרגשתי שהיא מאוד מחוברת לאינטואיציה, הייתי נעזרת בה, בתזרילי, לבנות את התוכנית טיפול שלך, כי את המומחית בגוף שלך, לא אני.
פשוט, את יודעת, זה כל כך מדהים מה ש... סליחה?
לא אמרתי כלום.
אמרתי, זה כל כך מדהים מה שאת אומרת, זה דבר כל כך חשוב, ולצערי הרב, אין כל כך הרבה רופאים, הרופאים היום הם יודעים בשבילך מה הכי טוב. כמעט, ואני ניסיתי פעם לשאול איזושהי רופאה, פשוט התנפלה עליי, מה פתאום אני מעיזה לשאול, ודבר כזה לחבר את המטופל אינטואיטיבית למה טוב בשבילו, מה יכול להיות יותר טוב מזה?
מסכימה איתך לגמרי, וזה אחד מהמתנות שאני חושב שקיבלתי ממה שהיום זה שנים של מדיטציה, ובעיקר קיבלתי את המתנה מאימא שלי, אבל... פשוט שאני באה ממשפחה שאני חושבת מיוחדת, אבל אני, כל אחד יכול להתחבר לאינטואיציה, כל אחד.
אז דיברנו עכשיו על בעצם על הפן הנפשי, שזה אחד מתוך ארבעת השלבים, אולי נדבר על משהו נוסף.
אוקיי, רק להזכיר שזה בעצם נפשי וגם מוכני. משם אני בדרך כלל הולכת לשינה, והסיבה שהיא מתחילה בבריאות הנפש ושינה לפני תזונה, שלפי התרשמות שלי מכל השנים שלי בקהילה שעבדתי, לא כל כך הולך לשנות הרגלי אכילה, אם בן אדם הוא חי במתח ועייפות. אז שמתחילים איפה שיש סיכוי להחיות בהצלחה. אז אני עוברת לעניין לחשיבות השינה. שינה זה לא לוקסוס, ואנחנו חיים בחברה שכאילו אנחנו לא בסדר אם אנחנו סוגרים את הנייד ואת המחשב בשמונה בערב. אנחנו צריכים להיות מחוברים עד 12, 1, 2 בבוקר. אני זוכרת שעבדתי, הייתי מופתעת כל פעם מחדש ממכתבים, הודעות מהנהלה ששלחו בשתיים בבוקר, עד שאני הבנתי שיכול להיות שכיוונו את זה ככה, אבל באמת צריך לישון בלילה, לא לשבת מול המחשב. ואני מסבירה לאנשים, וגם לך, על חשיבות השעות שינה, לתיקון, לריפוי, לפינוי פסולת מהגוף. זה זמן מאוד מאוד אקטיבית. אני זוכרת שהייתי בבית ספר רפואה, ההומון גדילה, אז היה גילוי די חדש, ואני זוכרת שמי שבעצם המציא את זה, היה פרופסור במקום שלמדתי, ודיבר על השוני בהפרשה בשעות היממה. ואולי זה היה המבט הראשון שלי לחשיבות שינה. יש הבדל בין שינה בלילה ושינה בשעות היום, זה לא שווה ערך. צריכים לישון בלילה, צריכים לישון לא מאוחר בלילה, כי השעות שהגוף הכי יעיל כנראה, זה משהו בין 10 בלילה ל-2 בבוקר. אנחנו צריכים כי אנושות להתחבר מחדש לשמש וירח. לדעתי, והרבה מאוד נשים יודעות שיש קשר לגוף שלהם וירח. הרבה אנשים מוכנים יודעים שיש קשר לגוף שלהם וירח, אבל אני חושבת שרוב האוכלוסייה לא מקשר בין הדברים האלה. אז אני בכל זאת נכנסת גם על מחקרים שאני יודעת עליהם, שמראים את החשיבות של שינה ושינה בלילה, וקצת פרטים על היגיינה שינה, על איך לבנות ערב. ואני חייבת להודות שהשנה וחצי אחרונה אני ממש גבוהה בלהגיע לישון במתי שצריך. זאת אומרת, עד כדי כך שאני שמה את הנייד שלי קבוע על שעה 9 כדי להזכיר לי שאני צריכה בקרוב להיות במיטה, אבל ישיבות זום, הרבה מהן מתחילות ב-9 בלילה, והרבה אימיילים, ואיכשהו אני רואה שאני אישית דוגמה רעה למה שכל החיים שלי הייתי דוגמה די טובה. הדרדרתי בדיוק בתקופה שזה כל כך חשוב כן לשמוע על חוקי טבע האלה.
כן, אבל אולי לזכותך אנחנו נגיד שאת באמת כל כולך פועלת בתקופה הקשה הזאת למען אחרים, למען העם שלנו, למען הנפגעים, וחלק מהדברים האלה הם בהחלט...
את קצת מגזימה, זה לא חשבי, יש לי בכל זאת משפחה.
ברור, אבל אני מרשה על עצמי להגיד את זה.
אני חייבת להגיד, זה לא כך דמיינתי פנסיה. אני עד לקורונה טיפלתי באחד או שתיים לשבוע, ורוב הזמן הייתי עסוקה עם משפחה וגינה. זה בדיוק כמו לכולם, זה לא מה שדמיינו, זה לא מה שחשבנו. וכל אחד במה שנכון לנו לעשות.
בהחלט. אז מצב רוחני נפשי, שינה, ומה גורם הבא?
אוכל ושתייה. כן, זה אני חושבת לרוב האנשים הכי קשה, העצות שלי. במה שאני יודעת, יש כמה דברים מאוד מאוד חשובים בתזונה שצריכים לתקן, אם צריכים לתקן, ולרובנו יש מה לתקן. להבדיל משנה, אני יכולה להגיד שאני כמעט מושלמת בעניין האוכל. דבר ראשון, כי זה הגוף היחיד שיש לי, ואני באמת משתדלת לשמוע מה שנכנס. אני לא אשים מה יותר חשוב, מה פחות חשוב, אבל באופן כללית, במה שאני אגיד על אוכל, המטרה זה לשמור על מערכת בריאות, מערכת עיכול בריאה, ולתת לכל החדקים הבריאים, מה שנקראת המייקרוביום, להיות כמה שיותר עשיר ובריא, ויש אנשים שזה מאוד מאוד אתגרי, והם צריכים באמת עזרה של נטרופט או רופא בתחום מה שנקראת functional medicine, רפואה שזה מתעסק במקור. הסיבה שזה כל כך חשוב זה שהמערכת עיכול שלנו מתמודדת עם כל הטוב והרע שאנחנו מכניסים דרך הפה, דרך אוכל ושתייה. ואם המיקרוביום לא בריא, אז בין היתר נכנסים דברים לגוף שלא היו צריכים להיכנס לגוף. יש שינוי בהפרשות חומרים כימיים שונים בגוף שהם הכרחים לבריאות. זה מאוד חשוב. ומה שאני אומרת לאנשים, אני מאוד מודעת לזה שהמקור תלונה שלהם זה הזריקה. והזריקה לא נכנסה דרך המערך תיקון, נכנסה דרך השריר ביד. אבל זה חוזר לגישה שלי בלהפחית חזיתות של מלחמה בתוך הגוף. שלפחות כל מה שניכנס לגוף הוא כמו שצריך, הגוף לא צריך, או לפחות פחות צריך, ללחם נגד אותם חומרים זרים שלא היו צריכים להיכנס לגוף. היום יש רופאים בכל התחומים שמבינים שמקור הרבה מאוד מחלות זה מצב דלקתי בגוף, ושוב לא זיומי, אלא דלקתי, ובהרבה מאוד תחומים יש הרבה מאוד דוגמאות מרופאים הרבה יותר חכמים וגדולים ממני, של ריפוי או קרוב לריפוי של מבחר גדול של מחלות על ידי שינוי מה שמכניסים בפה. אז הכי, אולי הכי פשוט לאנשים, אולי, זה הפחתת סוכרים וקמחים. שבלזכור שבקמח זה אוכל מובנת, הגוף רואה את זה כסוכר, וזה מאוד מקדם דלקת. אני מוסיפה לזה אוכל אורגני, בגלל שהחומרי ריסוס זה מתפקד כאנטיביוטיקה, לא שלנו, אבל אותם חדקים הטובים, הם פוגעים באותם חדקים הטובים שנמצאים במערכת תיקול שלנו. והדבר, דבר נוסף, זה הפחתת מוחלטת בגלוטן, המצב בדגנים שיש בהם גלוטן, הגלוטן הוא שונה היום ממה שהטבע התכוון, וזה מאוד מקדם דלקת. הניסיון שלי שהפסקת גלוטן צריך להיות מוחלט, כולל תוספי מזון. כשאני קונה תוספי מזון, משהו חדש, אני מחפשת בין היתר למשהו אורגנית או ללא מודס גנטית וללא גלוטן. זה בין השני דברים שאני בין היתר מחפשת על הבקבוק לפני שאני מוכנה לבלוע את זה או למשפחה שלי לבלוע את זה. יש סיפורים בלי סוף על ריפוי בשינוי תזונה, המון ירקות, המון פירות, בלי אוכל מעובד, זה חוזר עם האוכל בחבילה לא לקנות את זה, שזה לא לגמרי נכון, כי את יכולה לקנות, להגיד, חצי קילו של גרעיני חומוס אורגני, וזה בתוך חבילה. אבל אם בתוך החבילה יש יותר מסוג אחד של משהו, לא כדאי לקנות את זה, ואם הרשימה המיקרוסקופית שלהם מכילה כל מיני מילים ואותיות ומספרים, עוד יותר לא כדאי.
אז בכלל.
בדיוק. אני חושבת שזה מאוד מאוד קשה, מאוד אתגרי, לשנות הרגלי אכילה, זה גם יכול להיות יקר.
נכון, אבל את יודעת, כמי שעשתה שינוי כזה לפני כמה שנים, אני יכולה לספר לך, שאת בטח יודעת, אבל אני אספר מנקודת מבטי, שההתחלה הייתה מאוד קשה, זאת אומרת, ממש חשתי, אני מדברת כרגע על הפחממות, על הסוכרים שהתחורתי, ממש חשתי לפחות 3 שבועות של גמילה פיזית, פשוט גמילה פיזית, אבל אחר כך, ברגע שזה ירד, זה כאילו משהו נפתח, וזה נהיה קל. זה נהיה לי באופן אישי קל, ואני לא מרגישה שום קושי או איזה משהו שנמנע ממני בחיים, בגלל שאני רוב הזמן, אני לא אגיד 100% מהזמן, אבל רוב הזמן, כמעט לא נוגעת בפחממות, סוכרים בכלל אין על מה לדבר פשוטים, ומתבססת בעיקר על ירקות, התזונה שלי במהלך היום.
אני כמעט מסכימה, אני עדיין, בחלק ממני מאוד הייתי רוצה שהקול הזה במוח שלי, שלא נותן לי יום אחד לקנות חבילת עוגיות, שבו קצת, נו, קצת חופש בזה, אבל הכל הוא חזק ממני, ולא נותן לי להכניס את זה ולזה לגוף שלי, וזה דבר שאני, אני גם זוכרת ללא קשר לקורונה, בשנים שלי במרפאה, דיברתי עם מטופלים שלי על על המודעות, וזה עוד לפני שזה היה באופנה המיינדפולנס, ולהסתכל על הצלחת, האם מה שאני שמתי על הצלחת מזין אותי. הגוף שלי זה כלי קדוש. אני לא אכניס מים למחל דלק, אז למה אני כל כך בקלות מוכנה להכניס רעל למקום קדוש כמו הגוף שלי? האם אני מוכנה להחזיר או לשים בצד את זה שהוא יושב על הצלחת שלי? ואז אם הכל אומר, לא, אני רוצה לאכול את זה, ואז דו-שיח קצת, אז אולי אפשר חצי להוריד? לא. אולי אפשר רבע? לא. ואז פעם הבאה ייתכן מאוד, או פעם אחרי זה, הרבע, בסדר, אני אוריד רבע מהצלחת, והמודעות שמה שאני מכניס לגוף שלי, מקדם את הבריאות שלי, או מפריע לבריאות שלי, או אפילו מקלקל את הבריאות שלי. המודעות, אני זוכרת פעם חברה אמרה לי, שכל פעם שהיא פותחת את המקרה, היא שומעת את הקול שלי, שזה היה קצת נורא לשמוע, אבל זה צריך להיות לא הקול שלי, זה צריך להיות כל אחד את הקול של עצמו, שהוא ער לעובדה שאין קדוש יותר מהגוף. כי אם אנחנו מזלזלים במתנה הזאת שקיבלנו, שכנראה לא קיבלנו גוף מה זה כל כך בריא שנולדנו, כי יש גם כמה עבודות שאני מכירה על בדיקה של דם בחבל הטבור, שתינוק בדיוק נולד, ובדור של הילדים של היום, במחקרים מקנדה אני חושבת, מצאו קרוב ל-300 חומרים כימיים שלא היו צריכים להיות שם.
וואו,
כן.
וואו.
לא להגיד שאנחנו התחלנו עם הכל מושלם, כי לא, אבל אפשר לעשות הרבה כדי להפוך את זה להיות, אם לא מושלם, אז כמעט מושלם. ובנזכור שאנחנו מאוד חשובים, ואנחנו יותר חשובים ממקום עבודה, ויותר חשובים מהבן או בת זוג, ויותר חשובים מהילדים, כי בלידינו הכל נפל. ואני חושב שכל אדם צריך לחשוב על עצמו, כי זה אדם מאוד חשוב. ושהוא מאוד מאוד שווה להשקיע, שהוא ישקיע בעצמו.
אני מסכימה איתך במאת האחוזים, ואולי עכשיו לסיום נגיע לשלב הרביעי, שאני כבר יכולה לנחש במה הוא עוסק, איזה פעילות גופנית.
הפעילות גופנית. הפעילות גופנית זה, שוב אמרתי שאני לא נכנסת לזה, או כמעט ולא נכנסת לנפגעי הזריקה, כי הניסיון שלי זה אנשים מאבדים את היכולת, את הסיבולת. אבל הגוף מיועד לזוז. צריכים להזיז אותו. ובאיזשהו דרך שניתן. ואלה בינינו שלא קיבלנו את הזריקה, אז זה מאוד מאוד חשוב להפעיל את הגוף, ויש מלא סוגים ודרכים, אבל אין לי זמן גם, ויש תירוצים, אבל אפשר לשים מוזיקה ולרקוד עם הילדים, אפשר להביא כלב הבית, וזה מחייב כמה טיולים, אז אולי זה לא פעילות אירובית, ואולי זה לא בונה שרירים מסיביים, אבל לפחות מזיזים את הגוף. אני זוכרת לפני הרבה שנים הבן שלי, אני חושב ליום הולדת, נתן לי את המכשיר הקטן שמודד צעדים, וצריכים לעשות 10,000 ליום, ולא נתתי לעצמי ללכת לישון בפחות מ-10,000, אבל למדתי כמה זה נהדר למצוא מקום חנייה רחוק, וכמה נהדר לזרוק את הזבל, וכמה נהדר לחלק את הכביסה בנגלות, במקום לנסות הר של בגדים מקופלים ולחלק אותם בחדרים. זאת אומרת, אפשר להגיד שהעולם חדש נפתח לי, שבכל הדברים היומיומיים אפשר למצוא דרך לזוז עוד קצת. אז איפה שיש רצון יש דרך.
אני מסכימה לגמרי, ואולי גם הייתי מוסיפה כמאמנת כושר, שאפשר, כשאנשים שומעים פעילות גופנית הם די נרתעים, במיוחד כאלה שלא, זה לא בא להם באופן טבעי, כי הם שומעים מכון כושר וריצה ושעה לפחות, ואולי כדאי להגיד שהדברים האלה הם לא בהכרח חייבים להיות כך, זאת אומרת, גם אם אתה עושה רבע שעה, 20 דקות, איזושהי פעילות קלה ביום, ואתה מתחיל בזה, ברבע שעה אפילו, זה מספיק בתור התחלה, ולאט לאט זה מתגבר. זאת אומרת, כדאי אולי לצמצם את ה, נגיד, המטרה הראשונית, למשהו שהוא קצר יחסית, כדי רק להתחיל, וזה גם, יש לזה ערך של רבע שעה, 20 דקות ביום, שזה ערך...
גם כל מה שזזים. זאת אומרת, לכנס לחדר, לסגור את הדלת, לשים מוזיקה, לדאוג שאין מצלמה בסביבה שמישהו צוחק. ופשוט לרקוד, להזיז את הגוף. אבל אני זוכרת את עצמי, רוקדת עם הילדים שלי. ואיזשהו דרך לזוז. ושוב, כמו שאת על בטוח ידעת, יש המון תיאוריות לאיזה דרך, איזה שיטה הכי טובה ומה צריכים לעשות. אני לא מדברת על זה, אני מדברת על רק לזוז.
ודאי, ודאי. גם פשוט שכל בן אדם זה משהו אחר, אחד אוהב יותר טיולים, אחד מתאים לו ריצה קלה, אחד לרקוד. יש כל כך הרבה אופציות, ואולי כדאי שבאמת, את יודעת, נפתח את המיינד שלנו, לקבל את עצמנו איך שאנחנו, אנחנו לא חייבים להיכנס לשום מסגרת, לשום איזשהו טייפקאסט או איזשהו משהו שהוא מוכתב על ידי החברה. אנחנו צריכים יותר להתחבר לעצמנו, לטבע שלנו, למה שנכון לנו ולמה שעושה לנו כיף, עושה אותנו מאושרים.
נכון, נכון. אז עשינו מעגל שלם וחזרנו לבריאות הנפש.
נכון, נהדר. אז אני אשמח אם יש לך עוד משהו להוסיף לקראת סיום.
אני רק רוצה לשים דגש על זה שבכוונה לא נכנסנו לתוספי מזון שיש להם מקום לדעתי מכובד. אני חושבת שזה מאוד אישי ואני פוחדת מפרוטוקולים. שאני מדברת עם אנשים על תוספי מזון, זו שיחה ארוכה, אבל שהמטרה אין 100% בחיים, אבל לפחות רוב הפרוטוקולים שאני רואה מאנשים שונים מכל העולם, זה להוריד מצב דלקתי בגוף. זה הדבר היחיד שאני חושבת שמכוון ישיר לזריקת הקורונה זה המחטי אורן, שעלה על כותרות, ואני מאוד מכבדת אותה אישה שהעבירה את זה, ולא פוסלת את זה בכלל. זה מאוד מתאים לארצות הברית, שכמעט כל חצר יש להם עצי אורן, אני אישית לא יודעת על העצי אורן בארץ, אם זה מתאים, לא מתאים, גם מבינה שהכוכב הניס מקור לא פחות טוב, אבל גם עם זה, כמו כל דבר שמכניסים לפה, צריכים ללמוד את הנושא, לדעת את החיובי והשלילי של כל דבר ודבר.
אין ספק. שאלה אחרונה לסיום, אולי אנשים יתהו קצת, מדוע בחרת להיות בעילום שם?
איזה מצחיק, זה בדיוק מה שחשבתי להגיד לך. אני בעילום שם בסיבה אחת בלבד, וזה שאני כבר עובדת 7 ימים בשבוע, כל היום בטלפון עם אנשים, ואני לא יכולה להשאות לעצמי מצב שאני צריכה להגיד לאנשים, אין לי זמן לעזור לך, עדיף לי שאני לא אגע על אותם אנשים, כדי שיהיה לי קצת שינה בלילה. הימים שלי עמוסים, וכל יום מחדש אני חושבת, אולי היום אני אקבל יום חופש לעשות קצת דברים שאני רוצה, ואיכשהו היום מתמלא עם אנשים שצריכים עזרה. אני מתנצלת מאוד למישהו למה היא מסתירה את השם, למה היא מסתירה את הפנים. אני לא עושה את זה כדי לברוח ממשרד הבריאות, לא עושה את זה מבושה, אני עושה את זה כדי להגן על עצמי, להפסיק לישון ולילות, ופשוט לעבוד 24 שעות ביממה, וזה אני לא מסוגלת לעשות.
אני מסכימה, ואני גם חושבת שאנחנו מאוד מאוד צריכים אותך, וטוב שאת שומרת על עצמך, כן ירבו אנשים כמוך.
אני לא יחידה.
אני יודעת, אבל אין מספיק.
לא, אין מספיק. אני לא יודעת, לא יודעת מה הם עוברים בתוך המערכת, כי אני לא שם יותר. אני רוצה לתת להם המון המון רחמנות ואהבה לאותם רופאים ואחיות שבימים אחרים אני רואה אותם כפושעים. אני לא רוצה להגיד ככה על אף בן אדם, אני לא מבינה מה שקורה שם, אז אני לא יכולה להעביר ביקורת, אבל הם לא רואים טוב, הם לא שומעים טוב, וחבל, כי העם הזאת והעולם צריך הרבה מאוד רופאים ואחיות שמבינים מה שקורה, ומוכנים לתת את הקצת שיש להם ולעזור לזולת.
אני מסכימה איתך, מסכימה איתך לגמרי. אז אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה האינפורמטיבית והחשובה הזאת. ולאחל לך שתהיה לך קצת פחות עבודה ויותר שינה, ויותר זמן לעצמך, למשפחה ולדברים כיפים.
תודה מורן, גם לה.
כן, בדיוק, לא בתחום הרפואה, אבל בטח בתחום הפעילות החברתית כרגע גוזלת כל שעות העירות שלי, על חשבון הרבה מאוד דברים אחרים.
נכון.
זהו. תודה רבה.
בבקשה.
זהו חברים, עד כאן הטיפים של הרופאה המדהימה הזאת, והאמיצה הזאת, והטובה הזאת. גם בעיניי, באופן כללי, לכל אדם, אבל בעיקר לאנשים שנפגעו מהזריקה, ורוצים לשקם את עצמם ולעזור לעצמם לחזור לבריאות טובה. אז תודה שהייתם איתי היום, ונתראה במשטר הבא. נפוצו כל מיני שמועות שכן, לא, זה נכון, זה לא נכון. אבל הלילה קרו כמה מהלכים